השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, אנחנו עדיין בפגרה עד אפריל. בשבוע שעבר העלינו פרק על טבק וקפה והבטחנו פרק נוסף על סמים, אז הנה לכם פרק על סמים. לפני שאנחנו עוברים לפרק, אני מזכיר גם להירשם להסכת הזה בכל יישומוני ההסכתים באשר הם, כולל יוטיוב וספוטיפיי, אנחנו עולים גם בווידאו, לספר לחברים, קרובים, ידידים, אויבים, וגם לכתוב לי, להגיד כמה אתם מתגעגעים לפרקים החדשים. יאללה, תהנו, ביי ביי.
השבוע במזרח התיכון, עם המזרחן והמורה לערבית דוקטור ירון פרידמן, מראיין בוריס גורליק.
השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס.
ואני ירון.
שלום לך ירון, היום אתה רצית לדבר איתנו על שילוב, מה זה מעניין, סמים וטרור.
כן, שילוב שלילי, מינוס ומינוס, כן? וזה לא יוצר פלוס, זה יוצר עוד יותר מינוס.
וזה שני דברים שהם די קשורים, אחד לשני לפחות באזורנו.
כן, זה חתן וקלה ידועים, שחר ההיסטוריה, סמים וטרור. לפני שנתחיל לדבר על טרור בימינו, ובעיקר הטרור שצריך להטריד אותנו, אני לא אדבר על טרור רחוק ועל סמים רחוקים, נדבר יותר על מה שקורה ליד הגבול שלנו, כי זה באמת צריך להטריד אותנו. אני אחזיר אותך במכונת הזמן, ברשותך בערך 800 שנה אחורה, לראשית okay. ההיסטוריה של הטרור במזרח התיכון והסמים. שמעת על מרקו פולו, הנושא הידוע?
כן.
הוא סיפר סיפורים, חלקם נחשבים לפנטזיה, חלקם התגלו עם הזמן כאמת היסטורית. אחד הסיפורים האלה, המעניינים, זה שהוא עבר בסוריה, ואני חושב במצודת מסיאף, ושם הוא פוגש בסוריה קאט שיעית, בוא נגיד הרטית, קצת כופרת, שנקראת חששיון, כן? בערבית הם נקראים הניזרים, והקאט הזאת נקראת חששין, או חששיון.
אנו מחששים.
כן, והוא מספר שהיה להם מנהיג שקראו לו הזקן על ההר, שמאיים ומפחיד, והבן אדם הזה היה פשוט שולח את הצעירים, מסמם אותם, מכניס אותם לגן שכולו נראה כמו גן עדן, זורמים בו נערות של חלב ודבש, יש בו נשים יפות, ואומר להם, הנה, אני שם אתכם בגן עדן, ואחר כך היה מסמם אותם ומעורר אותם, והם אמרו, מה, איך אנחנו יכולים לחזור לגן הזה? אז אמר להם, אם תעשו את מה שאני אומר לכם. והוא אמר להם לעשות כל מיני משימות התאבדות, משימות רצח והתאבדות, שכוללים משימות לחששיון, היו אויבים רבים בסוריה, גם צלבנים וגם מוסלמים. אז הם רצחו
רגע,
גם וגם.
תגיד לי, החששיון האלה, הם היו מוסלמים לפחות בהצהרה?
כן,
בהצהרה?
אבל גרסה שיעית, שיעית ואפילו השיעים רואים בהם כופרים. זאת אומרת, הם אפילו חוללו שינויים באסלאם שאפילו נחשבים לכפירה בשיעה. אז יש להם כמה יסודות.
למה אני שואל? כי אלכוהול אסור. קפה, אתה אמרת שניסו לאסור. איך סמים סבלו את זה?
טוב, זה לא שרשמית הם מודים שהם לוקחים סמים, כן? הם לא מודים בזה. אבל, ואין היתר כתוב לקחת סמים, אבל מספר מרקו פולו שהזקן על ההר נותן הוראה לאחד הצעירים לקפוץ מהצריח, אז הוא פשוט רץ וקופץ. הם מאמינים באמונה שלמה שהם יחזרו לגן. אותו זקן על ההר שלח מוסלמים לעשות, לבצע משימות קטלניות ביותר, ומכיוון שלא היה אז אינטרנט, אגב, זה, אנחנו צריכים לדבר על המשולש טרור, תקשורת, סמים למעשה, כי התקשורת היא כלי הכי חשוב היום של של הפצת הטרור, כן? אז טרור הרי זה פחד, זה הפירוש של המילה טרור, ובערבית ארהב, להפחיד. ומה עושים כשאין תקשורת? אין, לא היה בימי הביניים, לפני 800 שנה לא היה אינטרנט ולא היה עיתון, מה עושים? עושים את הרצח או את הפיגוע של הטרור במקום שהכי מתפשט במהירות, הידיעה מתפשט במהירות הגדולה ביותר, כלומר במסגד ביום שישי, בזמן התפילה. או אם זה נגד הצלבנים, אז רוצחים את הבן אדם הכי חשוב, ממש בהיכל איפשהו מסתובב, או בזמן התפילה בכנסייה, ביום ראשון.
וגם דואגים לשלוח כל מיני ראיות לחול, כמו את ראש של חוסיין ששלחו אותו עד לאשקלון.
זה לא קשור לטרור, זה כבר סיפור אחר. זה לא טרור. אני מדבר פה על תחום אחר לגמרי, אתה מדבר על דיכוי מרד. דיכוי מרד בימי הביניים היו באמת מביאים את הראש של המורד. במקרה של חוסיין זה מאוד מצער, כי המורד הוא במקרה נכדו של הנביא מוחמד, אני שולח אתכם לפודקאסט על השיעה. אבל בוא נחזור לנושא של טרור, כאן יש ממש טרור מתאבדים, והם נשלחים, בין ההישגים במרכאות שלהם, הם רוצחים את מלך ירושלים הצלבני, את הווזיר הגדול של המוסלמים, ועוד דמויות, אני לא אזכיר כאן את כולם, הכל בצורה מאוד טקסית, על ידי תקיעת פיגיון, כן, בלב שלהם, ואחר כך תופסים אותם ומענים אותם עינויים קשים ביותר, וזה לא מונע מהם להמשיך את הדברים האלה. עכשיו, מה שמעניין בדבר הזה, זה הצד הלשוני של זה. הצלבנים האלה שפחדו מהחששיון, פחד מוות, קראו להם, כמובן אין חטא בשפות האירופאיות, אז הם קראו להם אססין, כן, חששין, הפך לאססין, ומזה התגלגל לשפות האירופאיות המילה אססין, רוצח. וככה מתחבר לך הרצח והטרור עם הסמים. תבין, זה חיבור לשוני. אז זה ככה אנקדוטה על ימי הביניים, ועל ראשיתו של הטרור בימי הביניים, והקשר למילה אססין. עכשיו, אנחנו מגיעים לתקופה שלנו, ועל הטרור המודרני. אם אנחנו מדברים על גבולות ישראל, אולי נדבר קודם כל על חיזבאללה. אני חושב שהם הכי מפורסמים, ואפילו המאזינים עם, שלא למדו מזרח תיכון ולא מכירים את העניינים, יודעים שחיזבאללה יש לו חלק ניכר מההכנסות, החלק הגדול זה מאיראן, תמיכה כלכלית, אבל גם הכנסה של כמה מיליונים בשנה מסמים, כשרוב הסמים הם בעצם שדות של קנאביס, שממוקמים בצפון ביקת הלבנון, הביקה, בערבית זה נקרא אלביקה, זאת אומרת חשיש בעצם, כן? קנאביס.
ובוא, תן לי עוד פעם לשאול אותך שאלה הלכתית. אלכוהול, שוב אמרנו, אסור, לא רק שאסור לשתות אותו, זה גם ניג'ס, אסור אפילו לגעת בו. סמים, זה בסדר לגדל אותם למחירה?
לא, אם אתה תשאל את נסראללה, אומר לך שזה פנטזיה, אין סמים, אין דבר כזה, זה אסור. אסור לנו לגדל דברים כאלה, אנחנו לא עושים את זה. זאת אומרת, יש הכחשה מוחלטת של הארגון שהוא עושה את זה. כן, זה מנוגד לעקרונות שלנו, זה מנוגד לאידיאולוגיה שלנו, לדת שלנו, כן? שמים, לא בבית ספרנו, חס ושלום, כן?
מעניין.
אז אני כאן, אני האויב, אני חוקר המזרח התיכון, המערבי או הישראלי, עוד יותר גרוע, או כן, יש עוד כינוי גנאי, אולי שווה לעשות על זה פרק נפרד, איך נראית חקר המזרח תיכון בעיני העולם הערבי, אבל בכל מקרה אני נחשב לאויב שמפיץ שקרים על חיזבאללה ואומר שהם מגדלים סמים, אבל מה לעשות, עכשיו גם ה-CIA עשה מחקר, ויש על זה אפילו סדרה בטלוויזיה, אני חושב שנסראללה אפשר לעשות עליו סדרה יפה בנטפליקס, או ברשת אחרת, שתהיה אפילו יותר טובה מנרקוז, אם ישקיעו בה, כן, זה יהיה, הוא יכול להיות כמו אסקובר, זאת אומרת, הוא היום אחד מסוחרי הסמים הגדולים בעולם. כן, ומעגל ההכנסות שלו הוא עצום, זה מיליונים בשנה
וזה מה, זה מקור הכנסה בעיקר, או דרך לפגוע ביציבות של האויבים? או יריבים.
אז זהו, אנחנו נדבר על זה, על המטרות, אתה צודק, אתה כאן עלית על משהו, אני אדבר על זה בסוף, כשאנחנו נסכם את המטרות של הסחר בסמים, אני חושב שזה גם סוג של, הפצת סמים זה גם מלחמה, כן? זה סוג של מלחמה, יש לזה כמה שימושים, אבל קודם נדבר על הסמים עצמם, ויש עוד סם מאוד בולט, שוב, אצל שיעים, הפעם אני לוקח אותך קצת יותר רחוק, זה הזיידים בתימן, שהם אוהבים ללעוס גת. אתה רואה בתמונות של אלה שהשתלטו על סנעה, ועושים הרבה צרות לסעודיה, מקבלים תמיכה מאיראן גם הם, חברים טובים של חיזבאללה, יש שאומרים שהם משתפים פעולה אסטרטגית עם חיזבאללה, והם מחליפים ידע, וגם הם, אבל הם נוטלים סמים בעצמם, בלי להתבייש, ואפילו הוציאו היתרים הלכתיים על זה, וזה חריג, כן? אם חיזבאללה מכחיש, להם אין בעיה להודות שהם לא עושים גת, ובכל התמונות רואים שיש להם לחי מנופחת מגת, זה סוג של, זה סם שלא עושים אותו.
שיניים אדומות.
כן, כן, וזה כמובן, אין, אגב, זה מאוד מעניין שגם חכמי הלכה שייכים סונים מתירים את הגת בתימן, כי זה מנהג המקום, זה העדה של המקום, המנהג, והאסלאם יש לו המון כבוד למנהג המקומי. לפעמים המנהג המקומי גובר אפילו על הלכות, וההלכה המוסלמית רוצה לזרום ולא ללכת נגד המנהג המקומי, ולכן בתימן בלבד, מכיוון שהגת הוא כל כך חזק וכל כך נפוץ תרבותית, אז מתירים את הדבר הזה.
דרך אגב, פה אני שם את הכובע, כן. את הכובע שלי כרוקח לשעבר, בארץ רצו להוציא את הגת מחוץ לחוק, הפשרה הייתה שעלים מותרים ומיצוי אסור, לכן מותר לגדל גת כצמח, יושבים אנשים ברחובות ולועסים כמו זה, אבל אסור למכור מיצויים, מיובשים, תה, שום דבר אחר אסור.
ואנחנו כאן בפודקאסט כמובן לא ממליצים לצרוך
לא,
את הגת, בוא
לא.
נמשיך הלאה. אנחנו חוזרים בחזרה לאזורנו, הסמים האלה, ה-FBI עשה ממש מבצע רציני מאוד לעצור את מעגל הסמים שבנה חיזבאללה בעזרת כל מיני סוחרי סמים בדרום אמריקה, כי זה הגיע לחצר האחורית של ארצות הברית, ולזה אני לא אכנס בפרטים, יש סדרה מאוד מעניינת בערוץ 11 על הנושא הזה של הסמים של חיזבאללה, ובאמת שם הצליחו להשיג הישגים משמעותיים, אבל עדיין יש לנו בעיה חדשה, שזה סמים שנוצרו והתפשטו בעיקר במלחמת האזרחים בסוריה, אנחנו מדברים על המלחמה שהתחילה ב-2011, ושם נעשה המון שימוש בסם שנקרא קפטגון, שהוא היה פעם איזה תרופה, בטח אתה מכיר את זה יותר טוב ממני,
אני אמור להכיר, אבל לא, אני, כאמור, אני רוקח לשעבר, אז כן.
אז הקפטגון הזה היה פעם סוג של, ייצרו אותו בשנות ה-60, הוא היה אמור לעזור לילדים להתרכז בלימודים, כמו היום רטלין, אבל בשנות ה-80 גילו שיש לו תופעות לוואי קשות ביותר, והוא מזיק, הורס למעשה את מערכת העצבים, וגורם לנזקים שנגמרים במוות, ולכן התחילו לעשור אותו בארצות הברית ובאירופה, והסם הזה נקרא קפטגון. הקפטגון, יש לו שמות בערבית, המון שמות, למשל, קוראים לו הקוקאין של העניים, כן? אל-אביאד קוראים לו, הלבן, או קוראים לו אל-אלמני, כי ייצרו אותו בהתחלה בגרמניה, או אל-שבח, כי הוא, כמו המחורים נראים כמו רוחות רפאים, כמו שבח, ואפילו קוראים לו אל-שג'עה, כי הוא נותן כאילו אומץ, הוא פוגע בשיקול דעת, הוא גורם לאנשים לעשות דברים בלי לחשוב. זה תזכור כשאני עכשיו אסביר למה הם משמש הקפטגון. אז יש לו כמה שימושים, הוא נודע כסם שלוקחים ארגוני טרור בשביל להפעיל לוחמה ללא הפסקה. אנשים שלוקחים את הקפטגון מרגישים בהתחלה היי מטורף, ואחר כך הם שוקעים במיליון ואחד בעיות רפואיות שאין לי זמן אפילו להסביר פה, אבל בתקופה הראשונית של ההיי, זה מאוד עוזר לארגון טרור להילחם בלי הפסקה, כמו מכונות. זאת אומרת, זה גורם להישגים מהירים, מין בליץ כזה, כן? זאת אומרת, הצורה שחיזבאללה נלחם בסוריה, נתפסה כלא אנושית. הם נלחמו יום ולילה בלי הפסקה, זה משהו כמו מכונות, וכל פעם שאנשים הרגישו שהם מתמוטטים מהסמים, החליפו אותם פשוט במשמרת אחרת, נתנו להם לנוח, כן, שבוע שבוע, והם נלחמו בצורה מטורפת. אז היריבים שלהם, האופוזיציה הסורית, ידעו, קראו להם המסוממים, הם ידעו שהם על משהו. דרך אגב, איכשהו סוחרי הסמים הגיעו למחנות יריבים, זאת אומרת, גם יריבים של חיזבאללה התחילו לקחת סמים וגם לסחור בסמים, שזה דאש, כן, דאש, הארגון הסוני הקנאי, והתחילו גם הם, כמובן שהם אוסרים את זה ולא לא מודים שיש להם דבר כזה, לא הודו אף פעם, אבל גם הם השתמשו בזה.
אנחנו יודעים איפה זה מיוצר, כי זה כבר מצריך יצור המוני, זה חתיכת אופרציה.
כן, אומרים שיש מעבדות ממש בתוך סוריה, באזורים בסוריה, יש גם כנראה בבקעת הלבנון, שוב, זה מידע של גופי מודיעין, איפה בדיוק מייצרים את זה, אבל עכשיו הבעיה של הקפטגון, איך אומרים, המלחמה הסתיימה, הבעיה נשארה. הקפטגון לא היה רק לארגוני טרור, התחילו לייצא אותו, זאת אומרת, אנשים לקחו אותו גם כי, אתה יודע, לחיות בתוך מלחמת אזרחים, 10 שנים, זה גורם לאנשים, בעיקר לצעירים, להיכנס לדיכאון, לרצות לברוח מהמציאות, אז הם לוקחים סמים בשביל לברוח מהמציאות הקשה של החיים, שבה הם חיים, ויש לך כבר מדינה שלמה שהיא על קפטגון, יש לך, סוריה הפכה לאחת מבירות הקפטגון העולמיות, וזה יוצא החוצה. עכשיו, ממש בחודשים האחרונים, יש דיווחים מירדן, על ניסיונות להבריח את הסמים האלה לתוך הממלכה ההשמית, וחיילים ממש החמירו את הפקודות, זה נהיה, בהתחלה זה היה לעצור את הסוחרים, ואחר כך הסוחרים האלה גם נכנסו עם נשק, אז עכשיו ההוראות זה ממש לירות עליהם, כן? לירות כדי להרוג. אבל יש איזה סוג של מסלול, טראפיק כזה של הסמים, ששים לב מה עושה המסלול, ולפי זה אנחנו יכולים ללמוד הרבה על המטרות שלו. המסלול הוא כזה, סוריה ולבנון, אנחנו מדברים על שיתוף פעולה בין גורמים, דרך אגב לא רק סוחרים עצמאיים, לפי כל הסימנים יש למשטר של אסד אינטרס גם לסחור בסם הזה, והוא גם מכניס לא מעט כסף למשטר, אז בעצם המשטר הסורי וחיזבאללה מבריחים את הסם הזה לירדן, התחנה הבאה מירדן או מחופי סוריה לזקי, זה עובר למדינות המפרץ, וממדינות המפרץ, בדרך כלל אמירויות, זה עובר לסעודיה. זה מסלול הסחר הזה, אבל לצערנו לא המסלול היחיד. זאת אומרת, יש גם גבול עם ישראל, וגם משם מוברחים סמים, רק שלירדן יש בעיה עצומה עם העסק הזה, לירדן, יש גבול בין ירדן לסוריה של, שים לב, 362 קילומטר. זה הופך את המשימה כמעט לבלתי אפשרית. לעומת הגבול עם ישראל, כן, תחשוב, הגבול של ישראל עם סוריה זה 92 קילומטר. כן? כלומר, תשווה 362 קילומטר עם 90 ומשהו של ישראל, שזה מקל קצת על צהל, על העבודה, על המודיעין. לירדן אי אפשר לעצור את זה, לכן ההוראות הם להרוג, כן? זה לא לעצור, לא שופטים את האנשים האלה, להורגים אותם כדי להרתיע, אבל המסלול, זה שזה מגיע למדינות המפרץ ולסעודיה, זה יכול להגיד שני דברים, אתה יכול להגיד מה אתה היית אומר על, הזה, על הדבר הזה,
קודם כל, שמה כסף, איפה שהלקוחות,
בדיוק, הם קונים, יש להם כסף לסמים, מצד שני, המדינות האלה אנחנו יודעים עוד משהו, מה הם עשו במלחמת האזרחים, במי הם תמכו? אמירויות, סעודיה, בחריין, במי הם תמכו? הם תמכו באופוזיציה. אז עכשיו בעצם זאת נקמה. זה סוג של נקמה, בוא נציף אותם בסמים. בוא נערוס את החברה שלהם.
יש לי שאלה אם ככה. אם ככה, אז זה אומר שלאיראן הם לא מייצאים?
לא, אבל אל תדאג, באיראן יש מספיק בעיית סמים קשה שלהם. ביותר. ואני מציע שעם זה תדבר עם אלכס, יש שם בעיה קשה ביותר של בריחה מהמציאות, אסקפיזם, בגלל המשבר הכלכלי הנוראי, אז משיגים סמים זולים, ויש שם בעיה קשה, אני לא אכנס לזה, וזה גם לא קשור כל כך לנושא של טרור, זה פשוט מדינה שהשקועה בבעיית סמים.
לא, אבל מה שאתה אומר, חיזבאללה נזהר לא לשלוח, לא להציף, חיזבאללה בסוריה לא להציף את איראן בסמים.
בוא נגיד שהמסלול של הסמים מגיע לסעודיה, זה לא במקרה, בוא נגיד, לא הייתי אומר שזה מקרה, שזה מגיע לסעודיה, ושהם מנסים גם להבריח את זה נגד, במרכאות, האויב הציוני. זאת אומרת, יש פה לסמים שתי מטרות, להציף את הציר הסוני המתון בסמים, ולהציף את האויב הציוני בסמים. זאת אומרת, הסמים גם משמשים את הלוחמים עצמם, של לוחמי הטרור, כדי להשיג מרב אפקטיביות של 200%, כ-100% מהלוחם, אפילו בלי שינה, וההישגים באמת היו מרשימים במלחמת האזרחים, חייבים לדבר על זה, כן? להודות בזה, זה, וזה מדהיג ביותר, כן? אז זה לא רק הטפה דתית וזה, זה גם בעיה של סמים כאמצעי לחימה, וגם, דרך אגב, יש פרסומים ש... הצבא הגרמני במלחמת העולם השנייה לקח סמים, כדי לייעל את הלחימה, כדי שהלוחמים יהפכו למין מכונות לחימה, ויוותרו על שעות שינה.
זה אני לא יודע, אני יודע שבצבא האדום היו מחלקים אלכוהול. מהסיסיבות
כאלה כל לוחם לכל יום. אני, כן? כן, יכול להיות, אני, בזה אני פחות בקי, אבל...
אבל תגיד לא, לי, אז, הייתה עוד איזושהי טענה... שלוחמי דאש היו מקבלים כדורי ויאגרה כדי להקל עליהם את עבודת בעצם את האונס ולאפשר להם את להפיץ את הפחד בצורה עוד יותר חזקה. אנחנו יודעים, זה היה גם שמועה או שיש לזה עדויות?
אני לא יודע על זה, אני יודע על קפטגון. זאת אומרת, קפטגון מטשטש את היכולת השיפוט של בן אדם. כשבן אדם לוקח קפטגון, הוא מאבד את שיקול הדעת, הוא יכול לעשות דברים שבחיים הרגילים שלו הוא לא יעשה. אז יכול להיות שזה השפיע, אני חושב שבמקרה שלהם, חוץ מזה, אני כחוקר אסור לי לזלזל באידיאולוגיה. אתה יודע, אם אנחנו נזרוק הכל על הסמים ונגיד, הם לוקחים סמים, אז זה מצדיק את זה שלא מצדיק, אבל מסביר את זה שהם רצחו אנשים. אני חושב שהם רצחו אנשים אידיאולוגית. הם עשו תכפיר, הם עשו הכרזה ככופרים על קבוצות שלמות, על אוכלוסיות שלמות, ובוא נגיד את האמת, יש שם לא מעט סדיסטים שטיפסו על האידיאולוגיה הזאת. אני לא הייתי שם הכל על הסמים, אני חושב שזה שילוב של שטיפת מוח ואידיאולוגיה ותעמולה, יחד עם סמים שמגבירים את התהליכים האלה, ולכן לא הייתי שם הכל על הסמים. יש פה גם, איך אומרים, סמים מנטליים, להרעיל את המוח של מישהו ברעיונות מסוימים שהם מעוותים לחלוטין, שזה אולי מוביל אותנו קצת לטרמינולוגיה של הטרוריסטים. אז שוב, לסיום, אנחנו נדבר עם טרמינולוגיה, אני רק חשוב לי להגיד פה שיש טרמינולוגיה דתית שהיא קיימת באסלאם, והארגונים האלה לקחו אותה למקום אחר. זאת אומרת, הם לקחו אותה למקום שמשרת את המטרות שלהם. כלומר, אם היה לנו בראשית האסלאם שהיד, זה היה בן אדם, כל בן אדם שעושה מאמץ למען האסלאם, הוא היה מת, עושה ג'יהאד, כן, והיה מת, אז הוא נחשב שהיד, שהוא ניסה התאמץ, למשל נלחם להרחבת החליפות בתקופת בימי הביניים, או שהוא הגן על האסלאם או על המוסלמים, או מפני מונגולים, מפני צלבנים, מפני ביזנטים, אני לא אכנס לזה. או שזה היה עותמנים שנלחמו נגד אויביהם המערביים, או נגד, אני יודע, השאה הפרסי, וכו', אז הם קראו לזה, מי שמת היה קוראים למלחמה ג'יהאד, ומי שמת היה שהיד.
שוב, שבעצם זה מת על קידוש השם בעברית, שהיד הוא מעיד על עליונות האלוהים ועל זה הוא היה מוכן למות.
לא, הוא מעיד, השהידה, הפועל, זה אומר להעיד.
כן.
כן, אז בהקרבה שלו הוא מעיד על המסירות שלו לאסלאם. כן, זה העדות, הוא מוכן להקריב את עצמו, ויש עוד פירוש שזה שהידה במובן של נוכחות. להיות נוכח, הוא נוכח בגן עדן, זאת אומרת שהיד נוכח פיזית בגן עדן, כי הוא היה מוכן להקריב את עצמו. עכשיו יש את המילה ג'יהאד, ג'יהאד, שוב יש ג'יהאד שנחשב למאמץ, הג'יהאד הגדול דווקא הוא המאמץ הנפשי נגד התכונות הרעות שיש במחשבות הרעות, וארגוני הטרור לקחו את הג'יהאד למקום של להקריב את עצמך בשביל להרוג מישהו לשירות ארגון טרור, כן? אם אתה הורג את האויב, אז אתה עשית ג'יהאד, ואתה הופך לשהיד, וזה משרת ארגון, ארגון טרור. יש ביטוי פידה, כן? אנחנו שומעים הרבה את המילה נפדיק, אנחנו נפדה אותך, כן? נפדיקיה, ואז אומרים שם של מישהו, נגיד ישראל מחסלת מישהו בארגון, אז סועדים בלוויה ואומרים נפדיקיה, כן, נפדיקיה שהיד, אנחנו נפדה אותך. מה הכוונה? זאת אומרת שאנחנו מוכנים להקריב את עצמנו למענך, אנחנו מוכנים להיות הפדיון. זה בא מהמילה הערבית פידה. פידה זה במקור, זה למעשה לוקחים כבש או חיה תמימה ונותנים, מושכים את הזאב לטרוף את הפידה, את הכבש, כדי לתפוס את הזאב, כן? הפידה מקריב את עצמו, זה הקורבן בעצם, שמקריב, שצריך להקריב את עצמו בשביל לתפוס את הזאב, את האויב שמאיים עליו.
רגע, פדיון שהיו בשנות ה-60
זה... מזה המילה פידיון, בדיוק. מזה באה המילה פידיון, זה אומר מפידה. אנשים שעושים הקרבה, כן? הם מוכנים להיות קורבנות בשביל מטרה נעלה.
אוקיי, דרך אגב, הזכרת את המילה קורבן, זה אותה מילה מאותו שורש גם בעברית וגם בערבית, ויש לה אותה משמעות, נכון?
נכון, והכי חשוב המילה טרור, אני חושב שאמרנו את זה, אבל בכל זאת אני אחזור עליה, אירהב. ארהב זה להפחיד, ואירהב, הפחדה, to terrorize, כן? לעשות טרור.
רגע, סמים, איך אומרים סמים?
סמים, שוב, אז יש לך מוחדרת. כן, זה קצת מזכיר להחדיר משהו, נכון? מוחדר, כן. מוחדרת, זה סמים.
הבנתי. טוב, ירון, תודה רבה לך. אנחנו ממש בישורת האחרונה לקראת המפגש של המחלקה, שבה אתה עובד באוניברסיטת חיפה. אני מזכיר, עדיין אפשר להירשם, יש אפשרות להגיע לשם פיזית ב-31 במאי, לחיפה, עיר מאוד יפה, קמפוס יפה, מי שממש לא יכול, אז יש גם בזום, אני שם לינק בהערות לפרק, תירשמו, זה בחינם, אבל תירשמו שנדע כמה אנשים מגיעים, יכול להיות שנצטרך לעצור את הרשמה אם היא יותר מדי, אז תירשמו כמה שיותר מהר. מה עוד צריך להירשם לניוזלטר של ירון, כל סוף שבוע, יום שישי, כמה שנים כבר ברציפות, בלי הפסקות?
אנחנו שנה רביעית, אנחנו נדבר על זה באמת בכנס, ואגב, יש את בדיוק את הפירוט, מה יהיה בכנס, בניוזלטר, אתם יכולים ללחוץ, וזה נותן לכם פירוט.
כן, כן, אז ניוזלטר באמת זה מקור ידיעות מאוד גדול, להירשם להסקט, לספר לכל החברים גם על הניוזלטר, גם על ההסקט, זה עוזר לנו, זה אני כל פעם שאני מסתכל על מספר האזנות, זה עושה לי כיף. חצינו את רף 70,000 האזנות בהסקט הזה, זה כיף גדול.
מברוק.
עוד משהו שאנחנו רוצים להגיד למאזינים?
שיהיה תקופה שקטה, בלי טרור.
בלי סמים, עם הרבה רוקנרול.
שלום.
יאללה, שלום לכולם, ביי ביי, יום טוב, שבוע טוב, חיים טובים וכיפים ממש. אבל בנטורל.
ירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.